מה הדמירות, ויקרא את עשיו בנה הגדול, ואומר אליו מי, ואומר אליו אמני, ואומר אמנה זקנתי, והודעתי יומותי, ואתה נע, אתה עשנה כדכה, תלכה וקשתך וצא השדה, מצוד המצייד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, והולך עשיו השדה לצוד צייד לאבי, ורבקה אמרה על יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי צייד, ועשה לי מטעמים, ואוכלה וברכך לפני השם, לפני מותי. ואתה בני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך, לך על הצון, וקח לי משם שני גדי איזים טובים, ועושה אותם מתאמים לאביך, כאשר אהב. כל הפרשה הזאת, פרשת הברכות, מביאה אותנו למספר שאלות, בעיון בפסוקים עצמם. ראשית, לאורך כל הפרשה שבה יעקב המחופש לעשיו עומד לפני יצחק, חוזרת על עצמה המילה מטעמים. ראשית, בפסוק דלד, יצחק אומר לעשיו כדי לעשות כאו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. זה חוזר על עצמו בהמשך, פסוק גב, ורבקה אמרה לי, יעקב נא לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי צייד ועשה לי מטעמים, פעם נוספת. בהמשך, פסוק ת', לך נא אל הצום, וקח לי משם שני גדי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים, פעם שלישית, לאביך כאשר אהב. פסוק ד', וילך ויקח, ויבא לאמו, ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו. פסוק ז', ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. וגם לאחר שיעקב מקבל את הברכות ועשיו מגיע מהשדה, פסוק למד א', ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו, ויאמר לאביו יקום אבי ויוכל מצד בנו, בעבור תברכני נפשך. שאלתנו הראשונה, מדוע המטעמים תופסים מקום כל כך גדול בברכות שמברך יצחק את יעקב המחופש לעשיו? דבר נוסף, פסוק כף זיים, כדאי לסמן את כל הפסוק, אשר יעקב עומד לפני יצחק, נאמר ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. הקושי הלשוני ופשוטו של מקרא, הברכה הרי מתחילה בפסוק הבא, ויתן לך אלוקים מתל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וכולי. אם כן, מדוע לפסוק ז' נאמר ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו כדי לעשות עיגול ויברכהו ויאמר ריח מקרי השדה אשר ברכו השם? היה ראוי לומר את המילה ויברכהו בתחילת פסוק כ"ח. ויגש, יעקב ניגש ליצחק וישק לו וירח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ויברכהו ויתן לך אלוקים וכולי. אז המילה ויברכהו נראית שהיא לא במקומה. המקום המתאים לה היה בתחילתה של הברכה, ויתן לך אלוקים וכולי. זוהי שאלתנו השנייה, מדוע המילה ויברכהו לא נמצאת במקומה הראוי לה בתחילת פסוק כ"ח, בתחילת הברכה ויתן לך אלוקים. דבר נוסף, באותו פסוק נאמר ויאמר, יצחק אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ראה ריח בני, איך אפשר לראות ריח? ובכלל, האחרון שיכול לומר ראה, זה יצחק. כי הרי איך מתחילה הפרשה? באי כי זקן יצחק, בתיכן העיניים, נראות. הוא הרי לא ראה כלום. אז איך הוא אומר ראה ריח בני? אומר על זה הרד"ק, בקטע השני, ראה, הציווי הזה אינו לאדם מיוחד, אלא כי כן דרך הלשון, לומר לשון הציווי לא לאדם המיוחד, אלא למי שיהיה, והוא על דרך המליצה. וכן אמר המלך ולגבירה, או כל אומר קרא, חזקו ידיים רפות, פירושו של דבר, מה שמתכוון הרד"ק לומר, בשעה שיצחק אומר ראה, ריח בני, זה לא לראות, אלא זה להתבונן. כמו שלפעמים אנחנו אומרים, בוא נראה את הסוגיה. מה זה בוא נראה את הסוגיה? בוא נתבונן בסוגיה. אז גם כאן יצחק אומר, ראה ריח בני, כריח שדה השדור. אז הראה מובן, אבל ההמשך לא מובן. כי מה הוא אומר, יצחק? ראה ריח בני כריח שדה. לא הריח של הבן שלו הוא ריח שדה. מה מריח בריח השדה? הבגדים שאיתם הוא חוזר מהשדה, הם מעריכים, ולא גופו של יעקב. אדם נכנס לחנות של בסמים, אדם נכנס למקום הפוך עם סמים, לבורסקאי מעבד דורות שהריח הוא ריח רע, אז הריח נדבק בבגדים, או טוב או רע. אז היה צריך להיות כתוב, ראה ריח בגדי בני כריח שדה, ולא ראה ריח בני. וכך מסביר לבית החזקון בקטע השלישי מרבותינו הראשונים, וירח את ריח בגדיו, שהיה רגיל מיצחק להריח. מדוע? כי ברגע שאדם כבר לא יכול לראות, הוא משתמש בשאר החושים כדי להרגיש מה קורה מסביב, וחוש הריח מתפתח יותר. ומה הוא אומר? ראה ריח בני, ושהריח ריח הבגדים, אמר אין כאן ספק. זאת אומרת שזה שעומד בפניו זה עשיו. אבל מוסיף החזקוני, וצריך לסרס המקרא, זאת אומרת לשנות אותו, ראה בני ריח אלו מה? הבגדים כריח השדה. זאת אומרת, החזקוני באמת מרגיש בקושי הלשוני שיש לו פסוק שהיה ראוי לומר ראה ריח בגדי בני כריח השדה. עד כדי כך שהוא אומר שצריך כך להסביר את הפסוק. שאלתנו השלישית היא, אם בכל זאת אנחנו רוצים להישאר צמודים לפשוטו של מקרא, מה הכוונה בפסוק ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כי אם נסביר כמו החזקוני שהכוונה היא, וכך ההיגיון מבקש להסביר, ראה ריח בגדי בני כריח השדה, מה מחדש כאן יצחק ליעקב? זה הרי דבר טבעי, אדם שחוזר מהשדה, הבגדים שלו מריחים את ריח השדה. אדם חוזר מחנות למכירת בסמים, אז הריח שלו זה ריח של צמים. אז מה מבקש יצחק לומר כאן? הרי הוא מדבר פה עם יעקב המחופש לעשיו. מה הוא רוצה לומר לו בזה שבגדם יש להם ריח של שדה? זה דבר ברור, זה דבר פשוט. ושאלה רביעית והאחרונה באותו פסוק, זה תחילת הפסוק, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו. אומרת הזה הגמרא בסנהדרין בקטע הרביעי, ריח בגדיו, רבי זירא אמר מיחה, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. זאת אומרת, יצחק מריח גם את מי? את הבוגדים של עם ישראל. שאלתנו הרביעית, לעולם שחזל מביאים דרשה במדרש, היא צריכה להיות מחוברת בצורה מסוימת לפסוק. אז איפה רואים בפסוק, בירח את ריח בגדיו, שהכוונה היא למי? לבוגדיו, לבוגדים שבעם ישראל. עד כאן אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעשות הפעם, ונראה כאן באמת דבר פלאי פלאים שיורד עד אלינו, לא רק בהבנת הפרשה אלא בכלל בכל עבודת השם המוטלת עלינו. ושוב כמובן כהמשך למעשה אבות, סימן בבנים. אז בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע המטעמים תופסים מקום כל כך גדול בברכת יצחק ליעקב? שאלה נוספת, כאשר הברכה שיצחק רוצה לברך מתחילה, אנחנו מבינים שהיא מתחילה בפסוק ויתן לך אלוקים מטל השמיים, אם כן מדוע ויברכהו מופיע פסוק קודם לכן שלא במקומו? דבר נוסף, מה מבקש יצחק לומר ליעקב המחופש באמירה ראה ריח בני כריח שדה, ראה ריח בגדי בני כריח שדה? זה הרי ברור שריח הבגדים זה כריח השדה. ושאלה רביעית ואחרונה, איכן חזל ראו בפסוק בירח את ריח בגדיו, שהכוונה היא גם למי? לבוגדים שבישראל. אז כדי לברר את הסוגיה הזאת, נפתח וניכנס לסוגיה מאוד מעניינת, סוגיית הטעם והריח. טעם עניינו לתת איכות, quality, לדבר. שלוקחים בשר ומבשלים אותו במים, אוף, מבשלים אותו במים, זה מה שנקרא בלשוננו אוף וחובס, כי אין לו טעם, הוא רק עבר עוד חימום במים, זה הכל. אבל שאמא שמה את התבלינים ואת כל הירקות וכל מה שצריך, הוא מקבל איכות מיוחדת. טעם בא לתת איכות לדבר. ריח מבטא דבר פנימי. הגמרא בברכות אומרת בקטע החמישי, אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב, מניין שמברכים על הריח, שנאמר כל הנשמה תעלה יד. איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? הוא אומר זה הריח. זאת אומרת את הריח שמים על הגוף, אבל מי שנהנה מהריח זוהי הנשמה, כי ריח בא לבטא דבר פנימי. וכדי להסביר את זה יותר, יש פה דבר פלאי פלאים. אנחנו יודעים שלכל אדם ישנם חמישה חושים: חוש השמיעה, ראייה, מישוש, טעם וחוש הריח. כשבא הנחש ומפיל את חווה ואיתה ביחד את האדם, אז אומרת לנו התורה בקטע השישי, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. את אומר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותו. ויאמר הנחש אל האישה, כדי לעשות כה, ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותו, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוהים יודע לי טוב ורע. זאת אומרת, מה שעושה פה הנחש דבר ראשון, הוא פוגע בחוש השמיעה של האישה, שהיא תקבל את הציווי האלוקי בצורה לא נכונה, שהיא תשמע את זה אחרת. וזה נפלא, כי הרי הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר לאדם ולאשתו לא לאכול מעץ הדעת. הוא מעולם לא אמר את זה. הקדוש ברוך הוא כתוב, ויצב השם אלוקים את האדם, מכל עץ הדעת אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. ויצב, לא ויאמר. ההבדל הוא גדול, שכתוב היצב זה ויצבנו השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. אמר, זה כמו מי אמר, כזה פוליסמן שאמר, אז כשהוא לא ראה, אפשר לעשות משהו אחר. והאישה נופלת בזה, כי היא באמת הולכת אחרי לשונו של האדם, ומה היא אומרת? ותאמר על האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו. אז היא כבר שומעת את הציווי האלוקי בצורה לא נכונה. אז זאת הפגיעה הראשונה. במה? בשמיעה של האישה. פסוק ו' ותרא האישה, עוד קו, ותרא, אז במה פגעו עכשיו? בחוש הראייה. היא רואה את זה לא בצורה הנכונה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה על העיניים ונחמד העץ להשכיל, עוד קו, ותיקח מפריו, היא כבר נוגעת. אז מה נפגע? חוש המישוש. ותאכל, עוד קו, אז מה נפגע חוש? הטעם. ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. אבל מה לא נפגע? חוש הריח. ריח זה דבר פנימי. אם הנחש היה פוגע בפנימיות של האישה והאיש, זה היה הסוף. את זה הוא לא הצליח לקלקל. ולכן, פילי פלאים בגמרא בחולין, שהגמרא אומרת לנו בשורה הראשונה בקטע השביעי, אמן מן התורה מניין, זאת אומרת, מהו השורש, הכוח של אמן? עונה הגמרא הפסוק, אמין העץ, כדי לעשות שם קו. זאת אומרת, הנחש התחיל, אמן בא מכוחו של נחש, ורוצה לגמור את מה שהנחש לא הצליח. אז מה הוא רוצה לעשות? לפגוע בפנימיות של עם ישראל. איך עושים את זה? פשוט. מזמינים אותם למשתה של אחשוורוש. אוכלים, שותים, משתכרים, מתבוללים. זהו, נגמר הסיפור. הרי הגזרה יצאה כי הקדוש ברוך הוא ראה ש18,000 הלכו לסעודתו של אחשוורוש. אכלו, שתו, השתכרו, התבוללו. אז יש כאן רצון לפגוע בפנימיות, במה שהנחש לא הצליח. מי עומד מול הנחש? זאת אומרת, מי עומד מול אמן? מרדכי ואסתר. מרדכי נקרא מרדרו, ואסתר נקראת הדס. מרדרו זה בסמים, הדס זה גם בסמים. מי שיש לו את כוח הפנימי החזק למרדכי ואסתר, שהפנימיות שלהם היא כל כך חזקה, אף אחד לא יכול להזיז אותם מהדרך, הם יכולים להוביל את כלל ישראל אחריהם ולעשות ונהפוך הוא, שאותו אמן יהיה סופו כמו הנחש. אפר תאכל כל ימי חייך. ממילא זה מה שאנחנו רואים, את ההבדל בין הטעם ובין הריח. טעם זה דבר איכותי, קואליטי. ריח זה דבר פנימי. ממילא, אם כך, נתחיל לשוב לכל הברכה שמבקש יצחק לברך את עשיו. יצחק המיוחד שבו, כל פעם שרואים אותו פועל, זה תמיד בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. ויזרע בשנה ההיא. ויחפור את הבארות אשר חפרו בימי אברהם אבינו. זאת אומרת, הוא יודע לראות את השדה בצורה הנכונה. עכשיו, מה קורה לו? הוא מגלה, זה קורה לו נורא. זה תמיד זה העצוב, אני אתעורר. כן? מה קורה לו? מה קורה לעשיו? יצחק מגלה שבשעה שעשיו גדל, אומרת לנו התורה על עשיו, איש יודע צעיד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. יש הבדל גדול. לא כתוב עשיו איש צעיד איש שדה. אם היה כתוב איש צעיד איש שדה, זה היה מצוין. כתוב איש יודע צעיד.
ומחרו לשדה. לדעת זה להתחבר. וידע אדם את חווה אשתו. ידיעה זה תמיד חיבור. עשיו מחובר לשדה. הוא כל כולו מחור יומם ולילה לשדה. הוא לא יודע את הבלנס בין השדה ובין הבית. בין השדה ובין האוהל. יעקב אשתם יושב אוהלים. לא אשתם יודע אוהלים. הוא יושב. היום הוא יושב באוהל. מחר אם יהיה צורך, הוא יישב במקום אחר. הוא יעשה דבר אחר. מבקש יצחק בכל כוחו להפוך את עשיו מאיש יודע צעיד לאיש צעיד. והוא אומר לו, בוא, לך לשדה, עשה לי מטעמים, תכין לי מאכל חתיכת בשר טובה. וכוונתו לומר לו, ראית מה עשית? לקחת בשר של בהמה, הצלחת לעשות את זה כל כך טוב, כל כך טעים, למה לא תעשה אותו דבר מהבשר שלך? למה לא תיתן קצת טעם לחיים שלך? למה כל חייך זה איש יודע צעיד? למה לא תדע לחבר את הדברים ביחד? זה מבקש יצחק בכל כוחו. אמא יודע טוב כבר מההיריון שזה לא יעבוד. כי בהיריון היה לה גילוי אלוקי שאמר לה, ורב יעבוד צעיר. הרב הוא זה שיעבוד את הצעיר. והיא יודעת שזה לא יצליח. אבל יצחק כל חייו סבל מזה שהיה לו אח, וזרקו את האח שלו מהבית. ואמא יצרה כתוצאה מכך מתח גדול בבית בינה לבין אבא. עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להכריע כל אשר תאמר אליך שרה אשמה בקולה. אומר יצחק, אני את זה בבית שלי לא רוצה. אני רוצה ששניהם יוכלו לגדול ביחד. אז הוא משקיע הרבה כוחות, הוא יודע בדיוק מי זה עשיו. הוא יודע שהוא התחתן עם שני בנות חיתיות, ותהיה נמורת רוח ליצחק ולרבקה. הוא יודע בדיוק מי הוא. אבל למרות זאת, הוא רוצה ללמד אותו שאפשר לשנות את זה, ולחיות ביחד עם יעקב. לכן, עד כדי כך, שאומרת לנו התורה, איך נאמר בקטע הראשון, פסוק למדי, היי כי זקן יצחק, ותיקן העיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול. הוא הבן של אבא. מצד שני, אמא, פסוק אי, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, פסוק ו', ורבקה אמרה על יעקב בנה. יש בן של אבא, יש בן של אמא. וזה לא בן של אבא, כי אבא לא אוהב את יעקב. רק אבא מבין שהוא צריך לתת יותר תשומת לב לעשיו, כי אחרת הוא יאבד אותו. אז לכן זה נראה שזה הבן של אבא, וזה הבן של אמא. כי אמא באמת יודעת שזה לא יעבוד. היא אוהבת את עשיו. כי תראו מה היא אומרת ליעקב, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור פסוק ו', אם שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך, לעולם אל תשכח הוא אח שלך. יש פה משהו אחר לגמרי שאתה לא יודע מה הוא כרגע. אתה צריך ללכת לקבל את הברכות, אף אחד אחר לא, רק אתה. ואל תדאג, הכל עליי יהיה בעיה. אבל לעולם תזכור, זה עשיו אחיך. אז יש פה איזושהי מערכת יחסים מאוד מעניינת בין אבא יצחק ועשיו, אמא רבקה ויעקב, ואיך הכל צריך להתחבר. ובכל העדינות הזאת, זה מה שמבקש יצחק. שיעקב, שעשיו, ידע להכין מטעמים, לא רק מהבשר שבשדה, אלא גם מעצמו. ידע לתת איכות לחיים שלו. אבל זה לא עובד. ומה קורה? מגיע יעקב המחופש בחזרה לפסוק קבזן. וכשמגיע יעקב המחופש ואבא אומר לו, בוא תתקרב, היגש וישק לו וירח את ריח בגדיו. נכון, הוא יריח את הבגדים. ויברכהו, ויאמר, ריח בני כריח שדה. מבין יצחק שמי שמקבל עכשיו את הברכה, הוא לא יודע בוודאות מי הוא, כי הוא מבולבל קצת. התורה אומרת, הכל כל יעקב, האדם ידע עשיו, הוא לא יודע מה לעשות. אבל דבר אחד הוא עושה בוודאות, הוא מברך. הוא לא יודע את מי, אבל מי שלפניו ראוי לברכה. למה? כי יש לו ריח. יש לו נקודת פנים. לעולם לא יהיה לאדם טעם, אם קודם לכן אין לו מה? ריח. לא תמיד רואים את הטעם, לא תמיד רואים את הקואליטי, את האיכות של האדם, כי זה לא נראה כלפי חוץ. אבל אם בוודאות יש לו אינסייד, יש לו פנימיות, בסבלנות, מחר גם תהיה לו חיצוניות. אז ברגע שהוא מריח את ריח בנו, וירח ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז אבל יברכהו לא מתחיל וייתן לך אלוקים. תחילתה של הברכה, ראה ריח בני כריח שדה. שהריח, הפנימיות שלך, יישאר אצלך ובכל הדורות הבאים שיהיו לך. תמיד כל יוצאי חלציך יהיה להם פנימיות, יהיה להם ריח, יהיה להם הרבה אינסייד. ואז וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ וכולי ורוב דגן ותירוש. זוהי הברכה שמברך יצחק את יעקב המחופש. ותראו כמה זה מדויק וכמה זה נכון. כי ברגע שעשיו מגיע פסוק למד ג' או למד ב', ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק, פסוק למד ג' כדי לסמן, ויחרד יצחק, יצחק חרדה גדולה עד מאוד, זאת אומרת הוא בשוק, או במילים אחרות הוא מאוד כועס, כי רימו אותו, ויאמר מי איפה הוא הצד ציים, ויבל ואוכל מכל בפרם תבוא ואברכהו, הוא כל כך בלחץ, כל כך בחרדה, אז מה התגובה שלו צריכה להיות? או איזה כללה, או להגיד אני חוזר ממי הברכה. אבל מה התגובה? גם ברוך יהיה. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט. כי יצחק מעולם לא חזר בו לשנייה מהברכה שהוא בירך את יעקב. הוא לא ידע מי זה בשעת הברכה, אבל התברר לו אחר כך מי זה, אבל מה שהיה ברור לו כבר בהתחלה, שמי שמקבל את הברכה, ראוי לברכה. כי מי שמקבל את הברכה, יש לומר, ריח. ויאמר ריח בני, לא צריך לשנות את הפסוק. הפסוק הוא כפי שהוא כתוב, ריח בני. פה לא מדובר על ריח חיצוני, פה מדובר על פנימיות שיש לאדם. ותכף נראה בהמשך שיש אנשים שיכולים להריח בני אדם. אצלנו זה מושג של סלנג, אני מריח אותו, יש משהו לא בסדר. זאת אומרת, אתה מרגיש, מרגישים, בהמשך נראה, יש אדם גדול שיודע להריח כל אחד ואחד. זאת אומרת, יודע לראות את הפנימיות של כל אחד ואחד. זה עושה יצחק. ולכן, מאותו רגע ואילך, יעקב, יש בו עכשיו גם את האיש תם יושב אוהלים, וגם את ברכת השדה שהוא קיבל עכשיו מאבא. ולכן, מכאן ואילך, איפה נפגוש אותו? בשדה. יעקב בורח, והוא מגיע לשדה, ושם הוא רואה את עדרי הצון מסביב לבאר. אנחנו רואים אותו מגיע בערב, ויבוא יעקב בערב מן השדה. ואז מי יוצאת לקראתו? לאה. ומי נולד אז? בקטע השמיני. דבר אחר, הדודאים נתנו ריח, רבי יהודן ורבי לוי. רבי יהודן אמר בואו ראה כמה הם חביבים הדודאים לפני מי שאמר והיה עולם, שבזכר הדודאים הללו עמדו שני שבטים גדולים מסוימים, ואלו הם שבטו של יששכר ושבטו של זבולון. שני הכוחות שהתרכזו אצל יעקב, גם איש שדה וגם איש תם יושב אוהלים, יוצאים בדור הבא בשני שבטים. יששכר וזבולון. החלום של יצחק היה שעשיו יהיה זבולון. וזבולון כמו שהוא חי מתורתו של יששכר, ויששכר נהנה מממונו של זבולון, וביחד נוצרת מלכות ישראל. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, שהשבטים שמובילים את המחנה במדבר זה יהודה בראש, ואיתו יששכר וזבולון. לכל שבט יש דגל, הדגל של יהודה זה תכלת, הדגל של יששכר זה כחול כהה, דארק בלו, הדגל של זבולון זה לבן כמו דיימנד, כך אומרים חז"ל. אז כבר למדנו שלוקחים לבן ומערבבים את זה ביחד עם דארק בלו, עם כחול כהה, מה מקבלים? תכלת. זוהי מלכות ישראל. יהודה מרכז בתוכו את היששכר ואת הזבולון. אז הנה זה יוצא בדור הבא. ואיך זה יוצא? הדודאים נתנו ריח. רואים את הריח, רואים את האינסייד אצל זבולון. זה לא אחד שכל ימיו גאוניות, כל ימיו במסחר, יודע לחבר את הקדושה, את התארה ואת התורה לעבודה שהוא עושה. אז את זה לומדים מאיזה פסוק? מאותם דודאים שנתנו את הריח, את האינסייד. ויפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, ויקחו וישליחו אותו הבורה, והבורק אין בו מים, וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו, והנה היא אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נוסעים כדי לעשות כאן מחות וצרי ולוט. הולכים להוריד מצרים, אז זאת אומרת מה הם לוקחים? בסמים. אומר רש"י בקטע העשירי, שיירות על שם הולכי אורח, וגמליהם נוסעים מה נוחות וצרי ולא. למה פרסם הכתוב את מסעם? שואל רש"י, מה חשוב, מה הם לוקחים למצרים, אם לוקחים בסמים או משהו אחר? להודיע מתן שכרם של צדיקים, שאין דרכם של ערביים לשאת אל הנף, ויתרן שרחם רע, ולזה נזדמנו בסמים שלא יוזק מריח רע. מה כתוב כאן? זה פלאי פלאים. יוסף יורד למצרים עם אורחת ישמעאלים. היה ברור לו שהוא הולך עם ישמעאלים שלוקחים איתם נף, שכל הדרך יהיה לו קשה לנשום, יהיה לו קשה להריח, ופתאום הוא מקבל פרפיום, בוסם. אומר יוסף לעצמו, הקדוש ברוך הוא, אתה הרי מדבר איתי, זה הרי לא במקרה, אז מה אתה רוצה לומר לי? אומר יוסף, אני מבין טוב מה שאתה אומר לי. מה אומר הקדוש ברוך הוא ליוסף? רבי יוסף, אתה עכשיו מתחיל להתגלגל בעולם, או כמה תתגלגל במצרים, יום אחד אתה תהיה ראש הבית של פוטיפר, יהיה לך בגדי מלכות, אחר כך אתה תהיה בבית סוהר עם בגדים של עבד, אחר כך אתה תהיה משנה למלך, אתה תחליף הרבה בגדים, המצב שלך ישתנה. דבר אחד תקפיד כל הזמן, אל תשנה את הפנימיות שלך. ריח בא להעיד על פנימיות, תשמור על הפנימיות שלך, תישאר מחובר לאבא יעקב. גם אם המצב יחייב אותך ללבוש בגדי מלכות, בגדי עבד, בגדי אסיר או כל בגד אחר, תזכור מאיפה באת, תזכור מה המטרה שלך, ותזכור לאיפה אתה צריך להוביל את הדברים. שמור על עצמך, אל תשנה את הפנימיות שלך. זה מבין יוסף בשעה שאותה אורחת ישמעאלים שלוקחת איתה צרי ולוט יורדת איתו למצרים. ולכן כמה נפלא שהתורה מלמדת אותנו על כל סממני הקטורת, ואומרת לנו בכל יום שהיו מקריבים את הקטורת, ממה היו עושים את הקטורת? מהצרי, הציפורן, ובין הסממנים היה גם חלבנה. מה זה חלבנה? כותב רש"י בקטע 11, בוסם שריחו רע וקוראים לו גלבנה, ומנעה כתוב בין סמני הקטורת, ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו כפושי ישראל שיהיו נמנים עמנו. זאת אומרת, כדי שהקטורת תיתן את הריח הכי טוב שיש, חייבים להכניס לתוך הקטורת גם כן מה? חלבנה. גוסם שרחורה, אז בפירוק החומרים של כל הבשמים עם החל בנה יוצא הריח הכי טוב. כי כשמגיעים לפעמים למצב קשה של תענית, של תפילה, וגם רחוקים רוצים להצטרף, הם רוצים, הם לא יודעים איך, אבל אם נדע איך למשוך אותם, איך לתת להם את החן שיצטרפו אלינו, זה יוצר את הקטורת, זה מביא את הקטורת. וכדי להבין את זה יותר, פלאי פלאים מלמד אותנו הגמרא בשבת בקטע ה-12 על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שיצאו מהמערה. אז נאמר, יתבו תריסר שני במערתה, ישבו 12 שנים במערה. עתה אליהו וכמה פיתחה דמערתה, אליהו עמד על פתח המערה, אמר, מן לא דה לבר יוחאי דמת קיסר, ובאת אל גזרתי. מי יודיע לבן יוחאי, לרבי שמעון, שהקיסר מת, הגזרה בטלה, אפשר לצאת. נפקו, יצאו, מישהו הלך להגיד להם, והם יצאו מהמערה, חזו אינשי, דקקר ובזרי, ראו אנשים זורים, עובדים. שאלו אותם, מה אתם עושים? עובדים, אז זאת אומרת, מה עושים? אמרו, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שנותנים עיניהם יד נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. חזרו למערה, עדו רזו לתבות ריסר ירחי שטה. ישבו 12 חודשים במערה. שנה. יש פה משפט קשה, אמרי משפט רשעים בגיהנום את בית חודש, צריך להסביר את זה פעם, זה שיעור בפני עצמו. יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. ונפקו, יצאו. קוליך דאבימחי רבי אלעזר, כל מקום שהיה עדיין מקלקל רבי אלעזר, אבימסי היה מתקן רבי שמעון. עכשיו תראו מה קרה, כאן כדאי לעשות קו. בעדי, גילפתי כמה מילים, בעדי פניה במלאי שבתא, יום שישי אחר הצהריים, חזו ההוא סבא באבינקי טריימנה אסה, ראו זה יהודי זקן, מחזיק ביד שני זרים של פרחים. איזה פרחים? הדסים. ורית בין השמשות, ורץ. אמרו ליהן אל המלאך, מה הם הפרחים האלה? אמרו, לכבוד שבת, מביא הבית הפרחים. ותסגלך בחד, טוב, תביא זר אחד, למה שני זרים? אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. אמר לי, אומר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, לברי, חזי, אתה רואה כמה חביבים מצוות על ישראל? יתיב דעתי. מה כתוב כאן? אז חזל מגלים לנו, כל מקום שכתוב בשס, ההוא סבא, זה אליהו הנביא. אליהו רואה שרב לזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, לא מבין מה קורה פה. שאנשים עובדים, ואנשים יוצאים לכל מיני מלאכות שונות. יום שישי אחר הצהריים, הוא רץ ומחזיק ביד שני זרים של הדסים. מה זה הדס? הדס זה דבר שיש בו ריח ואין בו טעם. אומר להם אליהו, בואו תבינו. אתם חושבים שכל אותם האנשים שהולכים לעבוד ועסוקים במלאכה, הם אנשים בלי טעם. איזה טעם של חיים זה? מה יוצא מזה? יש לכם טעות. לכל האנשים האלה יש כל כך הרבה ריח. יש כל כך הרבה אינסייד. כל כך הרבה פנימיות. תתקרבו קצת. אז תוכלו להריח כמה פנימיות יש להם. וכשיש לאדם פנימיות, היא יכולה גם להתגלות בחוץ, בכל היום יום שהוא עושה. אתם טועים, זה לא נכון להגיד שמי שעוסק בעבודה, הוא עוסק בחיי שעה. אם הוא יודע דרך העבודה, בכל עבודה שהוא מתעסק, להביא כבוד שמיים, זה לא חיי שעה, זה חיי עולם. זה הגמרא בברכות, שאומרת לנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו. אני עבודתי בעיר, אתה עבודתך בכפר, אני משכים למלאכתי, אתה משכים למלאכתך, אין אני מתערב במלאכתך, אין אתה מתערב במלאכתי, שמה תאמר, חיי יותר עשירים מחייך, כך אומרת הגמרא, תלמוד לומר אחד המרבה ואחד הממעיט. מסביר רש"י, במי מדובר? אחד שעמל בתורה, אחד שחי לפרנסתו, כל אחד עמל, אבל שמה תאמר חיי יותר עשירים, כי הרי אני עוסק בתורה ואתה במלאכה. לא. לשנינו יש מטרה אחת בחיים, והיא להביא כבוד שמיים. איך להביא כבוד שמיים? כל אחד בדרך שלו, כל אחד באומנות שלו, אחד תורתו אומנותו, אחד רפואתו אומנותו, אחד עסקיו זה אומנותו. אם מביאים כבוד שמיים זה שווה. אז אתה מבין, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, כך אומר להם אליהו, ית ודעתי. אז איך הוא לימד אותם? דרך מה? דרך הריח. ולכן כמה נפלא שחזל מספרים לנו, הבית יוסף מביא והלכות סוכה, דבר נפלא. התעוררה שאלה הלכתית. בשעה שנותנים את ארבעת המינים בסוכות, אז לנו זה ברור כבר מהגן, שאבא לוקח את ארבעת המינים, ואחר כך גם אמא בסוכה, ומנעניים אותם ביחד. עושים ברכה ומנעניים. אבל בהלכה זה לא היה דבר פשוט. היו כאלה שחשבו שצריך לנענע רק את הלולב, הדסים והערבות, בלי אתרוג. את האתרוג מחזיקים ביד, ואת הלולב עם ההדסים והערבות מנענים. מי חשב כך? האריזל. שבואו תראו מה קורה. אז אומר לנו הבית יוסף, אם צריך לחבר הלולב לאתרוג, האתרוג ללולב בשעת נענוע, לנענע שניהם יחד או לא. או אם אינו מנענע אלא אגודת הלולב לבד, ויד שמאלו שהאתרוג בה תהיה עומדת במקומה בלי נענוע. זאת השאלה. דבר זה נתבהר בגמרא, ולא נתבהר בדברי הפוסקים. אבל רבי מנחם מרקנתי, אחד מהמקובלים, כתב בפרשת אמור, צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים, שלא להפריד מן הבניין. וסוד זה נתגלה אליי בחלום, בליל יום טוב ראשון של חג. הסוכות, התאכסן אצלי, אומר הרקנתי, התאכסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, ושמו הרב רבי יצחק, הכוונה היא לאריזל, וראיתי בחלום, שניהם ישנים בסוכה, והרקנתי רואה בחלום, שהיה כותב האריזל, השם י' ק' ו' ק', והיה מרחיק ההי האחרונה, מנגים אל האותיות הראשונות. ואמרתי לו, מה זה עשית? וישיב, כך נוהגים במקומנו. ואני מחיתי בו, וכתבתי אותו שלם, והשתומם על המראה, ואין מבין, לא הבנתי מה חלמתי. למחר, בעת נטילת לולב, ראיתי שלא היה מנענע רק על לולב, ומנעב ולא אתרוג, והבנתי פתרון חלומי, וחזר בו. וחזל, רמזו סוד זה בויקרא רבה. פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר עוד והדר לפניו. כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדיק כתמר יפרח. וענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר והוא עומד בין ההדסים. וערבי נחל אלה הערבות, למי הם דומים? זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר סלו לרוכב בערבות. תראה שכל המינים האלו רמוזים בהשם יתברך. זאת אומרת, כל ארבעת המינים, גם לערבה שהיא נראית חסרת טעם, אבל מי השכן של הערבה שמנהלים את ארבעת המינים ביחד? השכן של הערבה זה האתרוג, והאתרוג ליד הערבה נותן גם ריח לערבה. וכשיש ריח לערבה היום, יש לערבה מחר גם כן מה? טעם. אז זה מה שהבין האריזל, זה מה שהתורה באה ללמד אותנו, זה מה שהבטיח יצחק ליעקב בשעה שהוא מברך אותו, וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו. גם הרחוקים שבישראל מלאים מצוות כרימון, גם הם יש בהם ריח, גם בהם יש פנימיות, רק צריך לגלות אותה, רק צריך להראות אותה כלפי חוץ, צריך להסביר להם כמה יש להם. וכשמסבירים כמה יש להם, פתאום מגלים לא רק שיש להם ריח, אלא יש להם גם כן מה? גם טעם. שהכל מתחבר ביחד. ולכן, מה נאמר על הגאולה העתידה? מה המפתח לגאולה העתידה בקטע 14? יחזקאל הנביא אומר, בריח ניחוח ארצה אתכם והוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני השם, ואביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם, לפלאי פלאים. ארץ ישראל בתורה תמיד נקראת ארץ כנען, אבל בגאולה העתידה, איך יקראו לה? באבי אתכם אל אדמת ישראל. בזכות מה? בריח ניחוח. אומר המצודו דוד בקטע ה-15, בריח ניחוח, בעבור הבאת ריח הקטורת, הבא לנחת רוח, יהיה מרוצה לכם, וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן העמים. אז בזמן שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מן העמים, מה יהיה? קטורת. איזה קטורת? קטורת יש רק בזמן המקדש. נכון, קטורת בזמן המקדש יש בבית, אבל יש גם היום קטורת. הקטורת של היום זה לדעת לצרף את החל בינה לשאר הבשמים. הקטורת של היום זה לדעת לצרף את כולם ביחד. איך אומרת הגמרא, האגדת הראשונה בשס, בברכות בדף ג', על רבי יוסי שנכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל, ואליהו בא והמתין לו עד שסיים תפילתו. על מי הוא התפלל שם? לא על עצמו. הוא התפלל, כך אומרת הגמרא, על כל העוברים ושבים, על כל אלה שמסתובבים בעולם כמו שחוצים את הכביש מתגלגלים, לא יודעים מה צריך לעשות. אומר לו אליהו, רבי יוסי, שהתפללת בחורבה עם הרבה כוונה, או איזה כוונה התפללת? מה שמעת? אומר לו רבי יוסי, שמעתי בת קול, והבת קול אומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לאבא שיגלה את בניו. אומר לו אליהו, רבי יוסי, שתבוא לבית כנסת ותגיד ביחד עם כולם, אמן יהיה שמע הגדול, אתה תשמע לא אקו, לא בת קול של הקדוש ברוך הוא, תשמע אותו ישר. זאת אומרת, אומר לו אליהו, רבי יוסי, שאתה לבד מתפלל, מקסימום תשמע בת קול, שתהיה ביחד בבית כנסת. ולפעמים להתפלל ביחד בבית כנסת זה להתפלל מהר, ולפעמים זה להתפלל עם כאלה שאולי לא היינו רוצים להתפלל איתם, אבל דווקא ביחד שומעים את מי? את הקדוש ברוך הוא. זה הקטורת. את הקטורת הזאת מחכה הקדוש ברוך הוא. ולכן שיצחק מריח את הבגדים של יעקב המחופש, אומרים חזר בקטע ה-16, וירח את ריח בגדיו, יש דורשים לומר הקטורת העתידה לעשות בבית המקדש, הפיח הקדוש ברוך הוא ריחה בבגדיו של יעקב. איזה ריח היה בבגדים? של קטורת. אז שיצחק מריח בבגדים ריח של קטורת, אז הוא גם מריח את מה? את החל בינה. וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו. שגם הרשעים, גם הרחוקים, גם הם מצטרפים בסופו של דבר. וזה תהיה באמת בגאולה העתידה. קטע ה-17, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. מדובר פה על הגואל, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. הכל זה רוח, הכל זה דבר פנימי. כדי לעשות קו, בעריכו ביראת השם. הוא ידע להעריך בני אדם, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. הוא יראה אדם, הוא יראה מיד את הפנימיות שלו, ועריכו ביראת השם. ולכן, הריח כל כך חשוב, שזה מבטא את נקודת הפנים, אז כמה חסד ופלא עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהעיר הראשונה שנכנסנו אליה, כשחצינו את הירדן, זאת הייתה יריחו, עיר הריח. ביריחו, בקטע ה-18, היו מריחים ריח פיתום הקטורת. אמר רבי אליעזר בן דגלי, איזים היו לבית אבא בהר מכבר, שזה היה ביריחו, והיו מתעדשות מריח פיתום הקטורת. ביריחו מחליט יהושע, המנהיג של ארץ ישראל, לשלוח מרגלים. הוא לא שולח אותם לראות את הארץ 40 יום. לאיפה הוא שולח אותם? ליריחו. כי מי שיודע להגיע ליריחו, לדרכה, אפשר להריח את כל ארץ ישראל. ביריחו זה היה הפעם האחרונה שאמרנו המוציא לחם מן השמיים. והפעם הראשונה שאמרנו המוציא לחם מן הארץ. שם אכלנו את המן שהיה איתנו 40 שנה במדבר, וכל יום בירכנו עליו המוציא לחם מן השמיים, ושם בפעם הראשונה התחלנו לאכול את המוציא לחם מן הארץ. מי שיודע לחבר את הארץ ואת השמיים, זאת יריחו. זה המיוחד. כשאליהו נפרד מאלישע, התלמיד הגדול, הפרידה שלהם הייתה איפה? ליד יריחו. שם הוא עולה בסערה השמיים. שם זוהי נקודת החיבור. יריחו היא עיר התמרים. הוא ותמורתו יהיה קודש. מה זה הוא ותמורתו? הריח והטעם ביחד. הם הולכים כל הזמן. זה קורה ביריחו. ולכן, כמה נפלא שחז"ל מלמדים אותנו בקטע ה-19, בשורה אחת, אין העולם מתקיים אלא על ריחה. כל הקיום של העולם זה על הריח. על נקודת הפנים שיש לבני אדם, שכל כך הרבה פעמים אנחנו טועים בזה. כל כך הרבה פעמים אנחנו אומרים, מי הוא כבר? אז מה הוא כבר? אז מה הם כבר עושים? או כמה פנימיות יש שלא רואים. אבל לא על זה רק. זה על דעדס במוצאי שבת. מה המיוחד בעדס של מוצאי שבת? מה המיוחד בעדס של אתמול, של הבדלה? זה פילי פלאים. כשעשינו הבדלה, מה אמרנו? קודם בורא פרי הגפן. ומה אחר כך אמרנו? בורא מיני בסמים. ואחר כך עברנו לבורא מאורי האש. הגענו לבורא מאורי האש, ופתאום התחלנו לשחק עם האצבעות. אז מהו ההסבר? אחד ההסברים המקובלים, למה מרים את האצבעות לאש? מכיוון שציפורניים זה דבר שתמיד גדל. זה בא להראות ברכה, שהכל יגדל בברכה, בשמחה. אבל הסבר נוסף, שהיד היא ישרה, כל אצבע יש לה גובה אחר. אצבע גבוהה, אצבע נמוכה, אצבע בינונית. כשמקפלים את זה, אז הכל ישר. מתחילים את השבוע עם ההרגשה, אני לא גדול מאף אחד, הוא לא קטן, בעצם כולנו שווים. אבל את זה אפשר להתחיל רק בתנאי אחד, שהברכה שעושים קודם זה בורא מיני בסמים. כשיודעים שלכל אחד יש נקודת פנים, כשיודעים שלכל אחד יש פנימיות, ובאמת רוצים לראות את הפנימיות של השני, מחפשים את הטוב שבשני, לא מחפשים מה רע, מה חסר, או כמה חסר בי, מה אני צריך לחפש בשני, אבל שמחפשים את הטוב שיש בשני, אז אפשר לעבור אחר כך ובאמת לכוון בורא מאורי האש. אז האש של ההבדלה שמחברת את ההבדלה לשבוע, ולכן מנהג ישראל, אתם לא נוהגים באמת, כדאי לנהוג אותו, מנהג קדמונים, זה ברכה בלתי רגילה. כל מוצאי שבת מופיע גם בהלכה. בצאת השבת, להדליק שני נרות. ללוות את השבת. ולא משנה מי מדליק את זה, אחד מבני הבית, אמא, אבא, הילדים, מיד אחרי ההבדלה, שני נרות. זה דבר פלאי פלאים, זה בסוגריים, אבל זה לא בסוגריים. זה אותו האור שנמשך מהבורא מאורי האש. אז מי שיודע להריח את הבשמים במוצאי שבת, ולהרגיש את החשיבות של הפנימיות של כל דבר, הוא גם יכול להבין שהוא מקופף את האצבעות, אז הוא לא מקופף רק כדי להסתכל על הציפורניים, הוא מקופף את עצמו. וכשאדם מקופף את עצמו, אז באמת אפשר לומר, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כי זה מה שמבדיל אותנו, זה מה שעושה אותנו שונה מהם. זוהי הברכה שסבא יצחק בירך את אבא יעקב. זאת הברכה שאמא ידע שהיא ראויה ליעקב. אז לכן הברכה הזאת, שהיא לא רק מעשה אבות, סימן לבנים, אלא היא סימן בבנים, היא בתוכנו. אז מכוח הריח הזה, שנדע לתת עליו את הדעת, נזכה באמת לראות איך מתקיים בנו בריח ניחוח, ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני השם בהביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. ערב טוב.